שלום וברכה ובוקר טוב, שיהיה לנו יום נפלא, שבוע נפלא, חודש אלול כמו שצריך, שנה טובה. טוב, אתם, אמן, רבותיי, אנחנו במסכת סנהדרין.
אמן סלע.
אמן סלע. עכשיו, אנחנו בדף קה עמוד ב' במסכת סנהדרין, פרק חלק. ואנחנו עסוקים בסוגיה של בלעם, בלעם הרשע, והגמרא מעריכה מאוד בעניינו, כנראה שהוא אישיות מיוחדת במינה שראוי להתייחס אליה. כן, כפי שגם ראינו, חז"ל אמרו על בלעם שהיה במדרגת משה. אז איך שלא נפרש את הדבר הזה, בין שתפרש אותו כפשוטו או לא כפשוטו, עצם הביטוי הזה מראה על הערכה העצומה שיש לאויב של עם ישראל. זה כלל גדול אצל חז"ל, שמעולם אנחנו לא נלחמים על ידי הקטנת היריב, אלא אדרבה. אנחנו מרוממים אותו למדרגה העליונה ביותר שיכולה להיות, אנחנו נותנים לו את כל מלוא הערכה, ומתוך כך אנחנו מפילים אותו. לפי העיקרון, אם תגביה את הנשר, ואם בין כוכבים סינקיניך, משם מורידך. אז כך גם פה יש לנו תיאור של החוכמה של... כן, רק שנייה, אני רואה שצריך להוציא...
הרב יסגור לכולם את המיקרופון.
כן, אני סוגר לכולם. זהו, ככה אין פה בעיה. כן. ובכן, אבל אם מישהו רוצה לדבר, אז ישלח צ'אט משהו. טוב, אנחנו כאן בדף קופי עמוד ב', בשורות הראשונות עדיין, אנחנו כתוב כאן, אלא מאי ויודע דעת עליון. הרי אנחנו רואים שדעת אתונו לא ידע, אז איך הוא אומר שיודע דעת עליון? זאת אומרת, שמה זה דעת אתונו לא ידע? שהוא רואה באתונו רק את הצד החומרי, האתוני שבאתון, ולא את הדעת שבה. כלומר, יש שעבוד מוחלט אל החומריות בצורתה יותר גסה, אז למה בכל זאת הוא אומר ויודע דעת עליון? אלא מה ויודע דעת עליון? שהיה יודע לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה. שם דברים, מה זה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה? הקדוש ברוך הוא כועס, הקדוש ברוך הוא אין לו רגשות, אפשר לומר, הוא למעלה מרגשות. כן, זה לא חלילה אדישות, הוא פשוט ריבונו של עולם, הוא למעלה מכל הגדרה. אז מה זה מה שקדוש ברוך הוא כועס? אלא הכוונה שהעולם ראוי לכעס, כלומר העולם לא מושלם. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא במרכאות כועס על עולמו. הוא כועס, הכוונה ש... זה לא כעס של, איך אומר, יש כעס של עצבנות, כן? זה כתוב, אחרון אף, כן. אחרון אף של הקדוש ברוך הוא כמו כל כעס, כעס בונה, כן? כעס חינוכי. הכעס החינוכי מטרתו, כשאני אומר לילד, אני כועס עליך, זה לא כדי לפרוק איזו הרגשה רעה, אלא זה כדי לקדם אותו. אז גם אצל הקדוש ברוך הוא יש כעס כלפי עולמו בגלל שהעולם לא מושלם. מצד שני, הקדוש ברוך הוא בוודאי שהוא נוהג לפי המידות הטובות, אז הוא גם נוהג לפי המידה של עין טובה. וספר הזוהר אומר שלמעלה בעולמות העליונים יש עין אחת פיקוחה, שאלמלא שהיא תמיד הייתה פיקוחה וזה עין טובה, העולם לא יכול היה לעמוד. אז זאת אומרת שיש גם רצון של הבורא לקיים את עולמו, ועל זה נאמר כל מי שיש לו עין טובה מתלמידיו של אברהם אבינו. אז מה זה השעה שבה הקדוש ברוך הוא כועס? זה עניין של פרופורציה. מהו היחס בין מידת הדין בקושיה לבין מידת הרחמים והעין הטובה? התשובה היא שעה אחת. יש שעה אחת שבה הקדוש ברוך הוא כועס. זאת אומרת שהיחס הכללי הוא חיובי. זה בדיוק הפוך מעולמם של עובדי האלילים. אצל עובדי האלילים היה מקובל שיש יריבות בין האלים לבין האדם, בין בני על מוות לבני תמותה. בני העל מוות אינם אוהבים את האדם, הם רוצים להשאיר אותו בשפרותו וקטנותו. זה בא לביטוי במיתוס המפורסם של פרומטאוס. פרומטאוס הוא מי שגנב את האש מן האלים ומסר אותו לאדם. על ידי מסירת האש לאדם, האדם הצליח לפתח את כל הטכנולוגיה שמאפשרת לו להתחרות באלים. ולכן האלים מאוד כועסים, יש עוינות בין האלוהות לבין העולם. לעומת זה, ביהדות יש סימפתיה אלוהית. הקדוש ברוך הוא אוהב את עולמו. יש מדרש בתנחומא מאוד מעניין כיצד האש הגיעה לאדם. המדרש אומר שבמוצאי שבת, אז אדם הראשון נפל, יש כאן שאלה של, אבל אני לא מצליח לזהות של מי, רק רגע. אנחנו ננסה לראות של מי, של מרדכי, בנדלה שומר חרונה. אה? כן, בבקשה. סליחה? יש כאן שאלה.
אני רציתי לומר משהו.
בבקשה, בבקשה, דבר.
אמרת שעין אחת פקוחה בכל העולם, אבל בארץ ישראל פתאום עיני השם אלוקיך הבא.
כן.
זאת אומרת, זה העיניים שלו פקוחות אלינו.
זאת אומרת שבארץ ישראל יש גם מידת הדין. זה נכון. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן נפקוד עליכם את כל אבונות אתם. כלומר, גם מידת הדין המתוחה, אנחנו מקבלים אותה באהבה, כי אנחנו מבינים שכאשר יעשר יש את בנו, השם אלוהיך מייסריך. כשאני רוצה לחזור לתנחומה. בתנחומה נאמר מדוע, איך הקדוש ברוך הוא מסר את האש לאדם, האדם ישב במוצאי שבת, בוכה, ואומר, כיוון שחטאתי, ששרפתי, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. ישב ובכה. מה הקדוש ברוך הוא? מסר בידו שני אבנים. מה זאת אומרת הוא מסר שני אבנים? הוא ברך בורא מעורי האש. אבל אם הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את האדם, אז שייתן לו אבוקה. למה צריך בכלל להתאמץ לשפשף שתי אבנים? אלא זה עוד יותר אהבה. האהבה היא שהאדם ישותף בהשלמת מעשה בראשית. אז זה מאוד מאוד שונה מעולמם של עובדי האלילים, אבל כל פנים, מידה מסוימת של דין חייבת להיות בעולם, שאם לא כן, אם הכל יהיה חסד, העולם מתמוטט. אז זה מה שידע בלעם לבחון את נקודת החיסרון שיש במציאות, ואותה הוא רצה להבליט. תמיד הרי יש מה להבליט. איך אומרים? אם מחפשים אותך, תמצאו. עכשיו גם בלעם. ואינו דקאמר להור נביא לישראל. זה מה שהנביא מיכה אומר לעם ישראל, עמי זכור נא מה יעד בלק מלך מואב, ומענה אותו בלעם בן בעור, מן השיטים ועד הגלגל, למען דעת צדקות השם. טוב, מעניין, מה זה אכפת לנו מן השיטים ועד הגלגל? השיטים זה המקום שבו עם ישראל נפל למקום הנמוך ביותר שיכול להיות. ויסד ישראל בשיטים, ויחל העם לבנות. ואז הגיעו לבעל פאור. לעומת זה, הגלגל זה המקום שבו עם ישראל קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, כי כולם בגבעת ההרלות עשו ברית מילה בימי יהושע בן נון. אז מן השיטים המקום הנמוך, הגלגל המקום הגבוה, ומכל צד שלו יהיה, בין מהצד החיובי של עם ישראל, בין מהצד השלילי של עם ישראל, בלעם מומחה להבלטת החיסרון. והשם לא נתן לזה, מהי למען דעת צדקות השם? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, דעונה, כמה צדקות עשיתי עמכם, שלא כעסתי כל אותם הימים בימי בלעם הרשע, שמלא כעסתי כל אותם הימים לא נשתייר משונאיהם של ישראל, שריד ופליט. אני אומר שהקדוש ברוך הוא לא כעס, שמה שהובלט באותם הימים לא היה מעשיהם של ישראל. כי במעשים תמיד אתה יכול למצוא צד של חיסרון. אלא מה שהובלט זה צד הסגולה של עם ישראל, ומצד הסגולה עם ישראל תמיד טהור. כן, מה שמוכיח שהקדוש ברוך הוא פועל לפי שיטתו של הרב קוק, המבוארת באיגרת תקנה, תקוף נמה, הרב קוק מסביר באיגרת תקנה, שקדושת ישראל בנויה משתי שכבות, מה שנקרא סגולה ובחירה. מצד הבחירה, לפעמים אנחנו עושים טוב, לפעמים אנחנו עושים רע. מצד הסגולה, יש קדושה עצמית של עם ישראל, וזה מה שהובלט בימי בלעם. למה דווקא בימי בלעם? כי בימי בלעם זה הזמן של הלידה הפוליטית של עם ישראל. כלומר, עם ישראל יוצא מן המדבר, ונכנס לזירה הפוליטית, למשפחת העמים. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים, אז אנחנו מדברים על כעסו של הקדוש ברוך הוא, שבאותה שעה הקדוש ברוך הוא לא זעם. אז על זה שואל הגמרא, בכלל מה זה כעסו של הקדוש ברוך הוא? אל זועם בכל יום. זה פסוק. ואל זועם בכל יום. וכמה זעמו. רגע שנאמר, כי רגע באפו חיים ברצונו. היא בעיתה, מה אם תרצה? יש עוד פסוק, לך עמי בו בחדריך, וסגור דלתך בעדיך חזיק כמעט רגע עד יעבור זעם. מה פירושה? כן, עכשיו, מה זה הרגע? רגע זה מלשון רגוע. כלומר, יש צריך להירגע מן הפעילות, ויש איזה צורך להפסיק את המהלך של העולם. אבל זה רק רגע. דבר נוסף, הרגע הזה, אם עושים חשבון, היחס בין רגע לבין כללות היממה, זה אפסי. כלומר רובה של ההנהגה האלוהית זה מטה כלפי חסד ורחמים. אגב, הפסוק הזה, לך עמי בו בחדריך, אתם אמרתם פה שזה בקורונה, חז"ל אמרו גם שזה בימי מלחמת גוג ומגוג. שמלחמת גוג ומגוג תהיה קצרה, אומרים, יש אפילו דעה שזה רק 3 שעות יהיה, שמה הושענה, 3 שעות הושענה, שזה נאמר על מלחמת גוג ומגוג, איך יכולה להיות מלחמה של 3 שעות? מלחמת אטום יכולה להיות של 3 שעות, ואז כדאי להיכנס למקלטים. כן. גם עכשיו אנחנו רואים, יש מקומות שבהם יש שריפה שמשתוללת בסביבות ירושלים, אז מבקשים להיכנס להסגר. אבל זה קצר. אימת רתח. עכשיו שואל התלמוד, מתי הכעס של הקדוש ברוך הוא? אין הרי. אם בלעם יודע לכוון, אולי גם אנחנו יכולים לדעת משהו. בתלת שעה כמלטה, ב3 שעות ראשונות של היום. עכשיו, מה זה 3 שעות הראשונות? ב3 שעות ראשונות, העולם עדיין בהתהוות. דבר שבהתהוות מושך כתרוג. לכן זה הזמן של הכעס. כלומר, למה זה עוד לא מושלם? איך אומרים, לא מראים לטיפש חצי עבודה, אבל כל יום יש מצב שהעולם רק מתחיל, ולא משלים את עצמו. כי חברה קרבלתה לתרנגולה, כשמלבינה הקרבולת של התרנגולה. עכשיו, מה יש? זה האם זה שעות של 60 דקות? נו באמת, לא יודע, מה זה משנה. עכשיו, מה זה התרנגול? תרנגול ידוע כ... מייצג תאווה יצרית עריות, כן? למשל הרמב״ם אומר שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. הוא שטוף בדימה התרנגול.
אז
כן, 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 אבל מובא גם להלכה. אז זאת אומרת שה מה שמעורר את כעסו של הקדוש ברוך הוא זה הזימה. לכן גם אפשר להבין מדוע הניסיון אחר כך של בלעם להטיל את ישראל היה על ידי הזימה. אז מה זה הקרבולת? הקרבולת זה כמו אצלנו הכיפה. זה יראת שמיים. למה יש לאדם כיפה? כי הוא רוצה להראות שיש משהו מעליו. אז גם התרנגול, עם כל היצריות שלו, הוא מכיר שיש מישהו מעליו. יש שם חיות. אבל כאשר התרבולת מלבינה, הכוונה שעבדה החיות מהיראת שמיים. אז כשיש בעולם זימה ללא כל זכר למציאותו של הבורא, אז זה הזמן של הכעס. אנחנו רואים היום, אגב, דבר די מדאיג בתרבות העולמית. יש מכירנות בתחום המיני מאוד מאוד גדולה, ויש גם הפקרה של כל הנושא של יראת שמיים, וקצת דומה לתרנגול שהתרבולת שלו מלבינה. השואלת הגמרא, כל שעתה ושעתה, מה מלחברה? הרי זה קורה כל הזמן. שקבולת מלדינה, זה מה אתה אומר שהשעה, הרגע שבו כדורכו מלדין, הכועס, זה זמן ההלבנה של הקבולת. אומרים, כל שעתה ושעתה, איתבס סוריגיה כסומקה. זאת אומרת, למרות שזה מלדין, נשארים שורות אדומות. יש את זה קצת אדום, חוטים אדומים בתוך הקבולת הלבנה. היי שעתה, אבל באותו רגע, לטבה סוריה כסומקה. אל שמה שום חיות. כשעובדת החיות הרוחנית מן העולם, זה הזמן של הכעס. אז הדבר הזה גרם לאחד החכמים לחשוב שאולי אפשר להשתמש בזה בתור פעולה מגית. הנה, הוא מין הדעבד השיבותי ברבי יהושע בן לוי. היה איזה מין, אחד מהמינים, בשיבותי התאבנה בשכנותו. של רבי יהושע בן לוי, דאבה כאן צער לי, היה עושה לו צערות. יום אחד, אז יום אחד, מה הוא עשה? נקט תרנגולתה, או תרנגולה, ואסר לי בקרעי. הוא קשר את התרנגול למיטה. והוציא, והתייסד. אמר, כמעט האיש עתה, כשיגיע הרגע הזה, הרגע הזה שבו הקרבולת לגמרי לבנה, אילה תהיה. אני אקלל אותו. כלומר, הוא רצה לעשות מה שבלעם רצה לעשות לנו, הוא רצה לעשות למין הזה. כי מתה הוא שעתה, כשהגיע הרגע הזה, נמנה. נרדם, רבי יהושע בן לוי, אמר שמע מינה לבורך הרע. אם כן, למד מזה שזה לא דרך ארץ, דכתיב, שרי כתוב, גם אנוש לצדיק לא טוב. אפילו במיני. זאת אומרת, שזה לא טוב להיות הגורם של האנשת מישהו, אפילו אם מדובר במינים שהם אויב מר לעם ישראל. שמה, זה קצת מוזר. הרי אנחנו מברכים ברכת המינים כל יום, שלוש פעמים ביום, שיובדו המינים מן העולם. כן, זה נכון, אבל אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחלה את המינים מתי שהוא יראה לנכון. אבל אנחנו לא מכוונים באופן אקטיבי את הפעולה על מין מסוים בשעה מסוימת. מה זה בא לומר? מה זה לב או רחבה? זה בא לומר שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו מינים בעולם. יש בראשית רבה שכאשר הקדוש ברוך הוא הכתיב למשה את המילים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר משה, אתה נותן מקום למינים לרדות, יגידו נעשה לשון רבים, חז וחלילה בתוך האלוהות איזשהו ריבוי. אמר לו, כתוב, והרוצה לטעות יבוא ויתאה. אז למה לכתוב? לכתוב כי הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו דרך ארץ, שצריך ליטול עיצה. לכן הוא נעשה. אני מתייעץ עם עוד אחרים. והרוצה לטעות לבוא ויתאה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא תכנן מראש שבמהלך ההיסטוריה תקום המינות. זאת אומרת שגם למינות תפקיד. גם אם אנחנו מבחינתנו נלחמים בה בכל התוקף ולא נותנים לה מקום, אבל בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יש מה שנמצא הקדוש ברוך הוא בכל אופי שליחותו, גם דרך המינות. אפילו במיני לידה אלה לממר הכי לא היה צריך לומר כך. תנה, עכשיו אנחנו נקרא בקלסטו של הקדוש ברוך הוא קצת מרחיבים את הנושא. תנה משמי דרבי מאיר. בשעה שהחמה זורחת והמלאכים מניחים כתריהם על ראשיהם ומשתחווים לחמה מיד כועס. מה זה המלאכים? המלאכים הם ראשי המדינות. אם המדינות מתייחסות אל החמה, כלומר אל כוח הטבע ולא אל הרצון של הבורא, אז יש כעס בעולם, כי אנחנו בעולם סגור על עצמו. יש ביטוי כזה אצל הרועים שפגש יעקב בחרן, אמרו לו, הוא אמר להם, אחי מאין אתם? אתם באים יש מאין, ולכן כולנו בני אותו הבורא, ולכן יש בינינו אחווה. אחי, למה? כי מאין אתם. מה אמנו לו? מחרן אנחנו. אנחנו לא מקבלים את הפילוסופיה הדתית שלך, אנחנו באים מחרון אפו של עולם. מה זה חרון אפו של עולם? זה הקנאה, שנאה ותחרות שיש בעולם. זה הטבע של העולם. ואנחנו באים משם, אז אנחנו לא אחים. אז זאת אומרת, מה גורם לקנאה והשנאה? זה שבני אדם שכחו שהם בני אב אחד, שכולם נבראו. זה המשמעות של משתחווים לחמה. מייחסים את הכוח המדיני, הכתרים שבראשי המלאכים מייחסים את הכתרים האלה לכוח הטבעי, לשכבים לחמה. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. תמה משום רבי שמעון בן אלעזר, אהבה מבטלת שורה של גדולה, מאברהם דכתיב השם אברהם בבוקר. שנאה מבטלת שורה של גדולה מבלעם, שנאמר ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. גם בלעם וגם אברהם הם אנשים חשובים ויש להם משרתים, והם עושים איתם כל הפעולות הטכניות כראוי למעמדם של אנשים גדולים. אברהם אדם במעמד גדול, בלעם גם כן, מן הסתם יש לו משרתים. והנה כאן הוא בעצמו חובש את אתונו, אברהם בעצמו חובש את חמורו, זה מרוב אהבה או מרוב שנאה. זה דבר חשוב, אנחנו אומרים את כמה גדול הכוח של האהבה וכוח של השנאה. אמר רב יהודה, אמר רב, עכשיו פתאום אנחנו רואים לנושא שלכאורה לא קשור, אנחנו רואים שהוא קשור מאוד. לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה, ולשמה, שבשכר 42 קורבנות שהקריב בלק, זכה ויצאה ממנו רות. אמר רבי יוסף בר אומה, רות ביתו של עגלון, בן בנו של בלק, מלך מואב, הייתה. מה זה הסיפור הזה? קודם כל, מה זה שלעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה? יש לנו מאמרים שלכאורה סותרים את זה. מצאנו גם שהעוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. כלומר, היה עדיף שלא יחיה אדם כזה. אז זה קצת שונה. אז התוספות כבר תרצו, הסבירו שהכוונה שיש הבדל בין לא לשמה שעניינו על מנת לקנטר, שעל זה נאמר שנוח לו שנהפך שלייתו, לבין שאומר אדם, אני לא על מנת לקנטר אלא על מנת לקבל שכר. ואז זה בסדר, על מנת מתוך שלא לשמה בלשמה. אני רוצה קצת להגביר יותר, מפה התוצאות לקחו את זה. כשאדם שואל למי אומרים לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, אנחנו אומרים את זה לאדם ששואל אותנו. למה הוא שואל אותנו? הוא שואל אותנו כי הוא מרגיש לו בסדר, הוא יודע שהוא עוסק בתורה לא לשמה, וזה מפריע לו. אם זה מפריע לך, אומרים לו החכמים, אם זה מפריע לך זה סימן שאתה עתיד להגיע ללשמה. לעומת זה, הביטוי החריג זה נאמר כלפי מי שלא שואל אותנו. אומר, אני עוסק בתורה שלא לשמה וטוב לי עם זה. אני משתמש בתורה למטרות אינטרסנטיות. אז זה נאמר שנהפכה שלייתו על פנה. עכשיו, יש אפילו ביטוי מעניין של השלה. השלה כתב ברכה. ברכה שלא מברכים אותה, אבל הוא כתב אותה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בתורה שלא לשמה על מנת להגיע לשמה. מה התכוון בזה השלב? כי יש לפעמים תירוץ לאדם לא לעסוק בתורה. מה, אני אעסוק בתורה? אני עוד לא הגעתי ללשמה. כן, אצל החסידים יש הרבה דברים כאלה. שאם אתה מקיים מצווה לא מתוך התלהבות ולא מתוך דביקות, עדיף שלא לעסוק את המצווה. אם אתה לא מסוגל להתפלל בכל מלוא הכוונה, עדיף שלא תתפלל. האמירות האלה הקפיצו כמובן את הפיוזים לכמה מגדולי רבני המתנגדים, שאמרו מה פתאום, מצוות לא צריכות כוונה, וגם אם אתה מתפלל שזה דבר שכן צריך כוונה, ואתה מתפלל מינימלי, גם זה טוב, זה יצר הרע לרצות שזה יהיה נשמע. אז הנה יש להם פה על מה להתבסס, ואולי יעסוק אפילו שלא נשמע, שמתוך שלא נשמע, בא נשמע. זאת אומרת יותר מזה, הרי אי אפשר לאדם לא להתחיל את החיים שלו מתוך אינטרסנטיות. כן, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שהיצר הרע קדם ליצר הטוב 13 שנה. ככה מובא במדרש הגדול. 13 שנה האדם הוא חסר תבונה. אז מה יש לו? יש לו יצר הרע, הוא רוצה לקבל. רק אחרי גיל 13 הוא מתחיל לרצות גם להשפיע, לתת וכדומה. אז לכן אי אפשר לתבוע מן האדם להיות אידיאליסט מוחלט בתחילת דרכו. אבל יש פה הערה מעניינת ש... הגמרא בעצם אומרת, יכול להיות שאתה לא תגיע לשמה. יכול להיות שאם אתה תעסוק בתורה שלא לשמה, אז יוולד לך נכד שיעבוד לשמה. זה מה שנאמר לגבי בלק מלך מואב, שבלק עובד את השם, מקריב קורבנות, אבל זה לא לשמה, זה על מנת להשיג אינטרס פוליטי, להילחם בישראל. אבל זה גם טוב, מזה בסוף יגיע גם לשמה. מה זה הסיפור הזה שרות יוצאת מהאדם הרשע הזה בלק? זה חלק מהתוכנית האלוהית של הופעת עם ישראל בעולם. הרי כבר בראשית בחירתו של אברהם נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. מה זה ונברחו בך כל משפחות האדמה? מלשון אברכה. אומרים חז"ל, מסכת יבמות, אמר רבי אליעזר, שתי בריחות טובות יש לי להבריך בך, והן רות המואביה ונעמה העמונית. כלומר, עוד לפני שנולדו עמון ומואב, כשעדיין אין לאברהם אבינו ילדים, יש לו רק האחיין שלו שמגיע איתו, כבר בתוכנית יש הברכה בין העמים לבין ישראל. ונברכו, לא כתוב, ויתברכו, יקבלו ממך ברכה, אלא הם יוברכו בך. זאת אומרת, אתה, האדמה שבתוכה, מבריחים את הגפנים. וזה בעצם, שלומה, הגורל, הייעוד האוניברסלי של עם ישראל, איננו איזושהי תוספת מאוחרת בהיסטוריה שלנו. לפעמים אומרים באקדמיה, שבאיזשהו שלב בהיסטוריה היהודים נזכרו שיש גם גויים, ואז הם יצאו לפתח רעיונות אוניברסליים. הנה אנחנו רואים בדיוק להפך, וכבר עוד כשאברהם עדיין אין לו ילדים, עוד לא הקים את האומה, כבר אז חושבים על היסוד האוניברסלי, וזה בא לידי ביטוי ברות המואביה. אמר לו, אגב, היסוד המשיחי יכול לבוא רק באופן הזה, כי מרות יצאה השושלת המשיחית. זאת אומרת, אתה רוצה משיח, המשיח בא לגאול את העולם כולו. ולכן צריכה להיות איזושהי שותפות של העולם, של התרבות הכללית, להיווצרות הגואל. והנה כמו שבית פרעו היה שותף להופעת משה, וכמו שגם יתרו היה שותף לנישואי משה, וכמו שכורש מלך פרס היה שותף לבניין הבית השני, וכמו שארגון האומות המאוחדות היה שותף להקמת מדינת ישראל. זאת אומרת, זה חלק אינטגרלי של התוכנית. יש תמיד שאלה כזאת, לפעמים אנשים שואלים, מה אכפת לנו מגויים? אז אני תמיד אומר, תראה, זה מאוד מעניין, אני גיליתי לאחרונה שהקדוש ברוך הוא זה שברא את הגויים. ויותר מזה, הוא שם את הגויים ואת היהודים באותו כוכב לכת. אני מצידי הייתי שם אותם בכוכב אחר, ואת המשרד בכוכב אחר. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה יש לו תוכניות לא מובנות, הוא רוצה כנראה איזושהי היסטוריה משותפת בין ישראל לעמים, וזה ההברכה שמדובר על יתן, שהיא המזיעה גאולה לעולם. אמר רבה לרבה ברמרי, כתיב, יצב אלוהים את שם שלמה משמך, ויגדל את כיסאו, מכיס אחר. זה המשרתים, העבדים, כלומר הפקידים של דוד המלך, כאשר הם ממליכים את שלמה, אז הם אומרים לדוד שכיסאו של שלמה היא יותר גדול. אז יש שאלה, אורה הרעה לממרה למלכה האחי? הם התכוונו מה, להגיד, אם ככה מדברים עם המלך, אמר לה, מעין תאמרה לה, כלומר, מכיסאך, הכוונה משהו מעין כיסאך. ועילת המאחי, אם לא, הם מוכרים לומר את זה, כי הרי כתוב תבורך מנשים יעל, אשת חבר הפיני, מנשים באוהל תבורך, איזה נשים באוהל, מה נינו? שרה לצער החל ולאה, או אחר אה לממרחי, באשתי דבורה, יכולה, הרי עוד פעם, טוב, שוב אני לא יודע למה זה קרה, ברוך השם חזרתי, טוב, אז שוב, מה נינו שרה רבקה רחל ולאה? או אחרה לממר האחי? וכי זה טוב שדבורה יכולה ככה לומר שיעל יותר גדולה מן האימהות? אלא מעין כמה, הכנה ממעין כמה. זאת אומרת, בעצם בא לומר שזה מעין מלכות דוד, או מעין האימהות. ופליגה זה רבי יוסי בר חוני, חולק על זה רבי יוסי בר חוני, למה רבי יוסי בר חוני, בכל אדם מתקנה חוץ מבנו ותלמידו, בנו משלמה, ותלמידו, איבא איתמה ואינה פי שני ברוכחה אליי, ואיבא איתמה ויסמוך את ידיו עליו ויצבר. עכשיו, השאלה היא מה האמת? האם אדם מתקנה לבנו ותלמידו, או שלא מתקנה? אז נאמר ככה, הפסיכואנליטיקאים אומרים שהאדם מתקנה לבנו ותלמידו. אבל זה נמצא בתת מודע. המודע לא מתקנה. אז צריך להיות מודע לשני המישורים. לפעמים אתה בעצם שמח שתלמידך עלה לגדולה, אבל בתוך מעמקי התת מודע שלך אתה מתענה בו. אותו דבר לגבי בנך. אז אם המודעות הזאת עוזרת לנו להתגבר על הקנאה. לכן זה שני המאמרים נאמרו כאן. עכשיו איפה למדנו על בנו ותלמידו? בנו משלמה, זה ראינו. תלמידו למדנו מפסוק שנאמר באליהו הנביא כלפי אלישע, אבל גם מפסוק שנאמר במשה כלפי יהושע. מה זה שני המאמרים האלה? יש שני אופני תלמיד. יש תלמיד של משה, יש תלמיד של אליהו. מה ההבדל בין משה לאליהו? משה ואליהו הם שתי דמויות דומות ומשלימות זו את זו. כשמשה הוא ביסודו מי שנותן את התורה, זה קדושת ישראל מצד התורה, ויהושע זה קדושה, ואלישע זה קדושת ישראל מצד האומה. כן? הוא מקנה. אליהו הוא המקנה. ואז יש לנו פה שתי בחינות, משה ואליהו, ומשניהם למדנו את היסוד שאין אדם מתקנה. למה? למה אין אדם מתקנה בבנו ותלמידו? זה בגלל שהבן הוא ההמשך של האב, והתלמיד הוא ההמשך של הרב. אז למה שאדם מתקנה בעצמו? כן? השייכות שלו אל הנצח היא העיקר. נאו. ולכן תרגם הרב הוא התלמיד, הרב או האב להתגבר על היצר הרע של השתלטנות על הדור הבא. לפעמים, כן, יש מרוב אהבה, בעצם האהבה באה לחנות. והמאמץ, האתגר של הרב או של האב, זה לדעת לוותר, לפנות את המושכות עבור הדור הבא. וישם דבר בפי בלעם. אנחנו חוזרים לנושא של בלעם, שהשם שם דבר בפי בלעם. מה זה דבר? רבי אלעזר אומר מלאך, רבי יונתן אמר חכם. מה זה מלאך? והשאלה היא איך אנחנו מעריכים את היחס של בלעם אל עם ישראל. האם בלעם מבין את מעלת עם ישראל ורוצה בטובתם, או שהוא דווקא רוצה ברעתם? אמיתית של בלעם עם טובתם של עם ישראל. נכון, הוא קיבל מסכורת כדי לקלל, אבל הוא מצד עצמו מוכן גם לברך. הוא יודע להעריך את ערכם של ישראל. אז מצד זה יש לו מלאך בפה. אבל אם נאמר